אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אמא צריכה להגדיר אותה, את דמותה.
מזל שאני לא צריכה. אי אפשר להגדיר את האישה הזאת. אני חושבת שהסיפור המייצג ביותר זה הסיפור שהיא סיפרה, שהתקשר אליה עיתונאי לפני ראש השנה ושאל אותה מה התוכניות שלך לשנה הבאה. והיא אמרה, אין לי תוכניות, אבל יש לי משאלות אם אתה רוצה לדעת. הוא אמר, כן, אני רוצה לדעת. כולם רוצים לדעת. משאלה ראשונה לרדת 20 קילו.
כן.
נשמע לא בסדר. משאלה שנייה לעשות רישיון נהיגה.
לא היה לה רישיון.
ממש לא. משאלה שלישית לתרגם את בעקבות הזמן האבוד של מרסל פרוס לעברית, מצרפתית לעברית. פה הוא נעצר והוא שואל אותה, את לא חושבת שזה קצת יומרני, לא הגזם קצת? מה יונה לו? ולרדת 20 קילו?
נומי נומי בת, חלונות כבר האפילו.
שיר ארס למקרים מיוחדים. על נעמי שמר, האימא והיוצרת. שיחה עם לילי שמר, בהגשת מאיה קוסובר.
הכל ביחד, והמעברים לאיש זר היו חדים. כל כך הרבה קיצוניות וניגודים שחיו יחד במין הרמוניה. זה לא שהייתה דיס-הרמוניה, הייתה הרמוניה מצוינת, נפלאה. מעברים חדים בין מצבי רוח, בין מצבים בכלל, החלטות מהירות, ובאופן כללי אישה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מסורה לעשייה שלה. היא לא קראה לזה מעולם קריירה, היא קראה לזה העבודה שלי, כי זה מכנרת. העבודה שלי, משכילה, חכמה, אוהבת ללמוד, אוהבת ללמד, ומצד שני פרועה ושובבה ונועזת. אוהבת קצת, אני חושבת, להפתיע. היא לא עשתה את זה ממש בכוונה, אבל היא קצת נהנתה שאנשים מופתעים, בייחוד אם הם פגשו אותה פעם ראשונה. אם הם הכירו אותה, עדיין הם מופתעים, אבל לא בשוק.
אני חושבת שיש משהו שקשור גם לבעקבות הזמן האבוד, וגם לניסיון לתאר את דמותה, שנעמי הייתה אישה מלאת חיות, והניסיון לא לאבד את הזמן, או לתפוס אותו חזק ככל שניתן, לעשות בו שימוש, זה חלק מהדמות הזאת, היא הצבעונית, מלאת הסתירות והניגודים, זאת אומרת, מלאת ליבידו, מלאת חיות, מלאת תשוקה.
נכון, כל שלב בחיים והתשוקה שלו, אבל גם פה את מכניסה אותה לקופסה, והיא מיד תתפרק הקופסה. מכיוון שהיא הייתה אישה מאוד חרוצה, ידעה לעבוד מאוד מאוד קשה בתקופות מסוימות, בלי לנשום, אבל היא אמרה גם, המצאתי את הבטלה האינטנסיבית. אז הנה, עוד קופסה מתפרקת. ידעה להתבטל. מה זה להתבטל? בתקופות שלא הייתה עבודה, שלא התחשק לה, או שלא היה, או שלא היו הופעות, היא הסיקה את עצמה, זאת אומרת, גם הבטלה האינטנסיבית, הייתה, היה בה משהו, איזשהו מעשה. היא בצדק קרה לזה ככה, כי היא עשתה. למשל, להעתיק טקסטים, טקסטים קלאסיים, של שייקספיר, של דנטה, היא למדה גם איטלקית, זה גם ללמוד שפות. קילומטרים של העתקה בכתב יד כתיבת אמה, זה שאישה אותה, זה עשה לה טוב, זה הרגיע אותה. זאת אומרת, הערבוב היה כל כך מבלבל, שגם האנשים הקרובים ביותר התבלבלו. זאת אומרת, אנחנו כבר נגיד לא התבלבלנו, וזה יצחיק אותנו. אבל תמיד הייתה בזה הפתעה, היא תמיד הפתיעה אותנו.
את אומרת, זה יצחיק אותנו, אבל כילדה זה גם יצחיק אותך?
ממש לא. הרבה דברים שאני מסתכלת עליהם היום, מתגעגעת מאוד מאוד בילדות המוקדמת, הם לא היו קלים בכלל. הדברים שהיום אני מבינה, שאת הדברים הכי חשובים בחיים למדתי, כשאף אחד לא יתרח ללמד אותי. אני למדתי פשוט מלהיות בסביבה, אבל זו תבנה מאוד מאוחרת. הגיל הצעיר שלי היה תקופה כל כך פוריה וכל כך סוערת שלה, וגם סוערת אישית. ההורים שלי, אני בקושי זוכרת אותם ביחד. הם נפרדו, ואמא גם דאגה מאוד לפרנסה, זאת הייתה דאגה אמיתית, וגם כנראה במבט לאחור, שוב לא ידעתי את זה בזמן אמת, דאגה לעתיד האישי. והיו כנראה כל מיני קשרים וניסיונות וגם שברונות לב, את זה היא כן סיפרה לי, שוב מאוחר.
כשללי הייתה בת 4,
כן.
מה היה מצבך הכספי?
הייתי רעבה ללחם. 5-5 הייתה הצלחה פנטסטית, אבל אנחנו לא ידענו אז להפוך הצלחה לכסף. קיבלנו פרוטות בשביל העבודה שלנו, ופשוט לא ידעתי מאיפה תבוא ארוחת הבוקר של מחר. עבדתי באולפנים של רקדנים לנגן אימפרוביזציות בפסנתר בזמן התרגול. עשיתי כל דבר כדי פשוט להתקיים, לשרוד.
זאת אומרת, תקופה קשה, אבל בתקופה הקשה הזאת היא יצרה אני לא יודעת אפילו להגיד, כמויות, לפי משקל. כמו למשל, נדמה לי שהיו שם 10 או 11 שירים ללהקת הנחל, שירים רבים מאוד לאחיות שמר, שהיו כישלון מפואר, אבל נשארו שירים נפלאים.
תמני חלק מהם.
להקת הנחל זה קודם כל מחר, ומטריה בשניים. חפש אותי.
חפש אותי במשחקי המח, בוא אם נמאס לי לשחק לחוד. חפשי אותי ואחרי שתמצאי נלך ביחד לאיבוד.
וזו הייתה תקופה מאוד אינטנסיבית. אז גרנו בדפנה 6, שמוזכר בחפש אותי, והלהקה הגיעה כדי ללמוד את השירים. זה היה בין לכתוב ולהיות עסוקה בזה, לבין שבאים הביתה ללמוד את השירים. עכשיו, בתור ילדה, זה די עונש. הבית מתמלא אנשים, חלקם אני לא מכירה, אבל במבט לאחור, האופן שבו היא לימדה את השירים, האופן שבו הם למדו, ובכלל להיות באחורי קלעים של משהו, לראות את צד התפר, איך הדברים נעשים, זאת חוויה שאני מודה עליה עד היום.
אבל כעסת עליה, נגיד, זאת הייתה תקופה שאני מניחה שרוב ההורים לא היו גרושים. זאת אומרת, היית חריגה בנוף הבית ספרי, נגיד?
בבית ספר גורדון היה הכל מהכל. קודם כל, יום לימוד ארוך, משמע הורים עובדים, אז זה לא היה חריג. שנית, תל אביב של אז, המרכז הישן של תל אביב, היו רבים בנים של שחקנים, בנים של יוצרים, פסלים, מוזיקאים מכל המינים והסוגים, עם הרכבים משפחתיים לא הייתי חריגה בכלל משום בחינה. זו הייתה נחמה מסוימת.
כן.
היו כמובן גם ילדים לגמרי רגילים שבהם אני פשוט קינאתי. זאת הייתה קנאה לגמרי טהורה ופשוטה. שהם באים הביתה, יש מישהו בבית, יש ארוחת צהריים, לא צריכים להכין לעצמם את הסנדוויץ'ים הרטובים שאני איכשהו הרכבתי לעצמי. אבל למדתי לבשל, ולהכין אוכל. אבל זה שוב, זה מבט לאחור. הדבר המרכזי שלמדתי, זה גם עבודה, איך עובדים על משהו, אבל בגיל האמיתי של אז, שמחה גדולה זה לא היה. ודבר שני, השפה, שהפכה לי למקצוע.
אבל נגיד כי ילדה, יכולת לראות פער בין איך שהיא נעמי, אימא שלך, לבין מה קורה לה כשפתאום נכנסים להקת הנחל, או כשבאות האחיות שמר, זאת אומרת, יש איזו השתנות של קדמת במה ואחורי קלעים?
לזכותה לא הייתה. לא הייתה עמדת פנים ולא הייתה השתנות. היא כן הייתה בתוך העבודה, זה ברור. אני לא הייתי קיימת באותו זמן, במקרה הטוב. אם הייתי קיימת, זה כבר לא היה כל כך טוב. אבל היא הייתה אותו בן אדם, היא לא הייתה מזויפת בדקה, אף דקה.
אבל נגיד האחיות שאמר מספרות שהם די פחדו ממנה, זאת אומרת...
היה בה משהו מפחיד.
גם כאימא?
בלתי צפוי, כן, יכול היה להיות, כן. בהחלט, המעברים האלה כן היו מאוד חדים. לא ידע להעמיד פנים בכלל, יכול להיות שלו הייתה יודעת היה יותר טוב בשבילה, היא לא ידעה. היא הייתה כל כך אותנטית וכל כך נאמנה לעצמה, זה אפילו לא איזו החלטה שהיא החליטה, הייתה פשוט ככה. אבל היא הייתה אותו בן אדם, היא יכלה להיות מחבקת ומקשיבה ומדברת, וברגע אחד להתחמם ולהתעצבן ולהשתלח. ובנוגע למה שקרה העבודה שלה, זה בכלל היה קיצוני.
אני קנאית לעבודה שלי, בצורה ממש קיצונית.
אם היא אומרת שככה צריך, אז ככה יהיה.
בואי נלך לשיר ארס למקרים מיוחדים, שאת השיר הזה בעצם מתי נעמי כותבת?
היא כתבה את זה בזמן אמת. להערכתי באזור שנות ה-60, אחרי הפרידה מאבא שלי, היא קראה לתקופה הזאת תקופה בין הבעלים. אמא שלי התייחסה בשעשוע גם לדברים מאוד קשים, זאת לא הייתה תקופה קלה בכלל. החוויה הזאת של מה שנקרא חד-הורית, מה שלא היה, כי היו לי לפחות שני הורים אם לא שלושה, כי מרדכי היה ההורי השלישי שלי.
והאיש שבאמת עזר לי לגדל אותה, ולעשות ממנה את הבן אדם המאוזן וההרמוני שהיא כעת, זה בעלי דהיום מרדכי הורוביץ.
בת כמה היא הייתה כשהיא הכירה את מרדכי?
בת 12, גיל קשה.
אבל אז... היא ואני, והעולם.
היינו צוות, לילי ואני, צוות זמרות נודדות.
היא קראה לזה יחידת קומנדו קטנה מול העולם, שעוברות ממקום למקום. היא צחקה על זה, בעיניי זה לא היה בכלל מצחיק. השאלה הזאת, איפה גרתם בתל אביב, שאני מאוד אוהב ששואלים, והתשובה, איפה לא?
לא מזמן לילי עשתה חשבון שאנחנו החלפנו כ-18 כתובות, עד שהגענו פה לרמת אביב, אל המנוחה והנחלה.
מה שמעורר מחשבה זה שהיא בכלל שמה לב מה קורה לי. דרך השיר הבנתי שהיא בכלל רואה מה קורה לי, בנוסף למה שקורה לה. ובאמת הדבר הזה של ילד שההורים שלו נפרדים, שהוא לא שותף להחלטה, אבל הוא שותף לתוצאות. רבקה לפעם אמרה על עצמה, אני חושבת שבסרט שעשו עליה היא אמרה, ילדים זה עסק שקרס. מעליהם, אבל הם משלמים את החובות של העסק שקרס, זאת אומרת, ההורים שלהם קרסו, ואנחנו משלמים את החובות. בזמן אמת, אני לא הבנתי שזה המצב, אבל איכשהו הצלחתי גם כילדה להבין שזה מצחיק, ואפשר לצחוק על דברים קשים.
שמה זה נתן לך כילדה?
באותו זמן לא הבנתי כמובן מה זה נותן לי, אבל במבט לאחור, היכולת לגייס הומור במצבים קשים... זה נכס גדול.
נומי נומי בת, חלונות כבר הפילו, ובמשפחה המצב בלתי רגיל הוא. אבא נתפלל בעת ההשכבה, שאבא ליביא לכם חורגת טובה.
אז אני אקרא חלק ממנו, בסדר? נומי נומי בת, חלונות כבר הפילו, ובמשפחה המצב בלתי רגיל הוא. אבא נתפלל בעת ההשכבה שאבאלה יביא לך אם חורגת טובה. נומי בת, נומי נומי בת. נומי נומי בת, הסטטיסטיקה קובעת, את בסך הכל רק ילדונת ממוצעת, אבל חיוכך כקשת בענן, כי אבאלה שילם את המזונות בזמן. מדוע את בוכה? הרי אמרתי לך שזה קורה, ודווקא לעתים קרובות, במשפחות הכי טובות. מדוע לא תביני שאביך עובד כל כך קשה, שהוא צריך מקום מתאים, אז עכשיו יהיו לך שני בתים. נומי נומי בת, במהרה אותך נשים בבן שמן או בהדסים. שם ילמדו אותך חשבון והנדסה, ושאסור לעשות כמו שאבא לעשה. נומי נומי בת. נומי נומי בת, צעצועייך היפים, נרדמו מזמן על גבי המדפים, למה הם נראים כל כך מאושרים? אולי בגלל שאין להם בכלל הורים. נומי נומי בת. אז אני חושבת על השיר הזה ועל האמת החותכת או הייתי אומרת בוערת שמבצבצת מתוכו. הרבה פעמים אני חושבת עלינו, על הדור שלי כהורים, שאנחנו כל כך מנסים לגונן על הילדים שלנו מפני המציאות, מפני האמת, מפני מה שקורה שם מסביב. ופתאום בשיר הזה יש איזה מין ישירות כל כך גדולה.
ההפך הגמור. לא לגונן, אבל בעצם היא כן מגוננת, כי ההומור מגונן שחושבים על זה. זאת אומרת, ואת זה לקחנו, אני חושבת, גם אריאל וגם אני, ברגע שאתה משנה את נקודת המבט, על אותו דבר, אפילו בעיצומו של המשבר, אתה משנה את נקודת המבט, אתה לוקח מין ערוץ אלטרנטיבי כזה, ופתאום זה נראה לך גם קצת מצחיק, כמו שדברים טרגיים יכולים להיות מצחיקים. כי משהו נשבר בסיטואציה, והוא בלתי צפוי, והוא מאבד שליטה, וזה מצחיק. והיא צחקה ככה גם על המחלות שלה, וגם על המשקל שלה, וגם על החולשות שלה, וגם על החולשות של אחרים כמובן.
חוץ משיר ערס למקרים מיוחדים, יש שיר ערס שנומי כתבה, שאני ממש אוהבת, והקדישה אותו לילדים של רבקלה בעצם. נתנה אותו מתנה לרבקלה.
היא כתבה על יונתן ומיכלי, הילדים של רבקלה, והביאה את זה לרבקלה מתנה והפתיעה אותה. רוב השירים נכתבו ממש ביחד. רבקלה הייתה לתוכנית חדשה, או צריך לחדש בסיבה למסיבה ומתבקש משהו, אבל השיר הזה הוא ממש מתנה. הוא שיר פשוט מחמיר לב, וכל כך מראה איזה צד אנושי של האימהות, והרבה פעמים אני נזכרת בשיר, יש שם כמה אמירות באמת אלמותיות, כמו, אני אגיד את מה שאני הכי אוהבת.
תגידי.
בטח הייתי עכשיו מתפללת, אילו ידעתי למי. יש אימהות שישנות כל הלילה, יש אימהות שבשקט קמות. עד שתשני...
עד שתשני לך, מיכלי, כדאי לך. כי השינה מצמיחה חלומות. כן, זה ממש עושה לבכות.
כבר מאוחר, יונתן ומיכלי, שר הצרצר בשפתו הלילי. מה זה קורה לי, ומה זה היה לי, מה לעצמה תבשר גחלילי. שישנות כל הלילה, יש אמהות שבשקט כמות. עד שתשני לך, מיכלי, כדאי לך, כי השינה מצמיחה חלומות. יונתן ותנוח, כי השינה מצמיחה ילדים.
הדבר הזה של האמא, האם שערה בלילה, מסתכלת על הילדים שלה ומתפללת, אבל היא לא יודעת למי. זה דבר שכל כך קל להזדהות איתו.
אז אני חושבת, השיר הזה מגלה את האמת הזאת, שהאמא, אחרי שהילדים שלה הולכים לישון והיא מסיימת את התפקיד ההורי, היא קצת נשארת לבד.
נכון.
ואין את המבוגר האחראי שישמור עליה.
נכון, של מי אני? אני כבר לא ילדה, מי שומר עליי? אני שומרת על עצמי. במידה מסוימת, כמו שאמרנו, הילדים שומרים עלינו.
הדבר הזה גם שהוא הרגע הזה שלפני שהבוקר מגיע, וכמובן שהאושר הגדול ביותר של אמהות הוא בכלל לחזות בילדיהם ישנים.
נכון.
זה פשוט הרגע הקסום של ההורות.
כן. אז קודם כל הקשר לרבקלה. ושני הילדים הקטנים האלה, שבכלל הקשר של אמא לילדים של החברות שלה. שזה תמה. גם אותה אני גיליתי קצת אחרי.
שמה גילית?
היו לה קשרים מרתקים עם הילדים של החברות. זה לא רק שלומית שבנתה סוכה, שכנראה לא בנתה שום סוכה, היא פשוט הסתדרה לה עם סוכת שלום, והיא גם נורא אהבה אותה, את שלומית להבי. האח שלה, אבנר להבי, עם ה... אני חושבת שהוא הבן הבכור, כן, של איה ורמי, החברים הטובים, עם ה... כשהוא הלך לכיתה א', היא עשתה לו אלפון, שהוא בעצם טיוטה לשיר א' ב'.
בית זה בית, כימל זה גמל גדול, מהי דלת? זוהי דלת שפותחת את הכל.
א', ב', גימל, דלת.
היי הדס ובא.
ולכל אות יש תמונה, הוא שמר על הדבר הזה. ילדים של חברים, זה חשוב. היא הייתה קשורה אליהם, היא עקבה אחריהם, היו לה חשובים.
איכשהו נדמה לי שאת הקשר הכי קל, אני יוצרת עם אנשים בגיל 3-8.
וזה נכון?
זה נכון. ילדים בגיל הזה, זה תמיד היה פריחה גדולה, סגסוג גדול, ומת תוכניות טלוויזיה יש, והמון שירי ילדים.
ולמה בעצם? כי גם היא הייתה קצת ילדה?
הייתה בילדיות, כן, היא אמרה את זה על עצמה. שאלו אותה, איך כתבת כל כך הרבה שירי ילדים? אז היא אמרה, אולי כי אני ילדה ששכחה להתבגר. לא צריך להגיד את זה בגוף שלישי. היא אמרה בעצמה. באמת היה בה משהו ילדי, ובנו היה בילדים שלה משהו הורי קצת, בייחוד אצלי. אריאל נולד, היא כבר הייתה בת 40, היום זה יותר נפוץ, אז הרבה הרבה פחות. אבל הילדיות שלה לא הייתה 40 ולא שום גיל. ובכלל הקשר בין אריאל ואימא היה שונה לגמרי. במובן, נכון, היה משותף. צחקנו ביחד ושיתפנו הרבה דברים אחד את השני ואחד את השלישי. אבל בינו ובין אימא הייתה הבנה הרבה יותר עמוקה. בחיצוניות הוא דומה לאבא שלו. אבל בפנים ובטמפרמנט ובתגובות הרבה יותר דומה. אז זה לא מקרי שגם בדעות הם דומים. בהשקפת עולמם, אז זה באמת שונה.
ולאריאל היא כתבה את שלום כיתה א'.
נכון, זה על אריאל. כמו שאריאל אוהב להגיד, בשיר הזה קוראים לי דנה. דנה קמה, דנה. וכשהוא הלך לכיתה א', זאת באמת הייתה חגיגה. אבל מה שיפה בשיר הזה, שוב, אנחנו אומרים איזה הכללה, ואז היא מתפרקת לנו. כי שלום כיתה א', ומסע גדול מתחיל היום, ודנה תלמד על מערכת השמש, וכל הסודות בתוך הספרים, אבל היא תלמד על הרם נהריים, ואיזה מזל שעוד מעט צהריים. זה שוב, אפילו באותו שיר זה מתהפך, השלמות הזאת, ושניהם חיו אצלה ביחד.
שלום, כיתה א', דנה נמה, דנה קמה, דנה מקפלת את הפיג'מה, אמא אומרת, יופי דנה, שלום, כיתה א'.
יש מצד אחד, היא תלמד על מערכת השמש, והיא תלמד על הכלורופיל שבצמח, ואיך הבריאה כולה חיה ונושמת. זאת אומרת, יש בזה משהו שהוא... הוא מעבר אפילו לצמצום הישראלי, אני אגיד, של מערכת החינוך כפי שאני חווה אותה, אלא של איזה מין תקופה, עידן הנאורות.
כן, משהו אוניברסלי,
כן.
משהו אינסופי, משהו כללי ומשמח.
ומצד שני יש גם רפרנסים יהודיים, כן? ואמא כבר ניצבת שם, כמו יוכבד או מרים, בקנה הסוף הרוח שר, מסע גדול מתחיל היום כיתה א' שלום.
נכון, ותחשבי... שיוכבת ומרים בעצם השיתו את התינוק הזה ונפרדו ממנו. אז בעצם היא אומרת שלום כיתה א' והיא נפרדת ממנו. זה לא הוא אומר לה שלום בשער ומה יהיה איתו, אלא מה יהיה איתי. אני משלחת אותו לדבר הגדול הזה, ובעצם אני היום עוברת איזה מין משבר ופרידה. זה האימהות. אנחנו מדברות על האימהות גם.
אשר אותה נלמד היום כיתה א', שלום.
היא אהבה ללמוד כל החיים, היא העריכה לימודים, זה לימודים, אני חושבת שההורים שלה עוד הביאו את זה מווילנה.
אמא שלי לפחות הייתה בוגרת גימנסיה תרבות. זה אומר שהיה לה וגם לאבי וגם לכל קבוצת וילנה עברית בלי שום מבטא זר. האישה הזאת ידעה לנקד בלי שום בעיה, קלה כחמורה עד סוף ימיה בלי בחופשות של בית הספר, היא לימדה ילדים מתקשים, הכינה אותם לבחינה דקדוק, שלא לדבר על כך שהייתה מכינה לבחינות כניסה לאוניברסיטה במתמטיקה, היא ידעה הכל. המורים שלי הם גם כן מסמינר תרבות, הם היו שושנה ומנדב ישראלי, בית הספר היה בית הספר אזורי בדגניה, אבל הם ממש לקחו אותנו, הזוג הזה, לשש שנים, מכיתה א' עד כיתה ו', שזה אומר תנ"ך ורש"י, בכתב רש"י, שזה אומר אגדה, כולל האגדה התלמודית על ירושלים של זהב, ששליתי אותה מנבחי זיכרוני, עשרות שנים אחר כך, ועשיתי ממנה שיר.
אז אני רוצה שנדבר גם על התלמידה שנעמי הייתה, ונחזור רגע לילדות שלה. אני הולכת רגע לנועה נולדה בשדה בין דשא לאבן, ולקבוצת כינרת.
נועה נולדה בשדה בין דשא לאבן,
נועה הייתה כמו עגל של טל, חרצית היא כתפה בשדה מן הכותרת, טל שאל על,
רוצה לחשוב על הילדה הזאת שכאילו לא לגמרי, אפרופו דמות מורכבת, לא לגמרי התאימה לנוף הקיבוצי.
נכון. היא הייתה מרדנית, היא הייתה אינדיבידואליסטית, היא לא הייתה חקלאית טובה, שזה היה סטנדרט מחייב מאוד. ומה שמדהים זה שסבתא שלי זיהתה את זה, והבינה שצריך לקחת אותה ולעזור לה ללכת לכיוון אחר. אמא בבית ספר היא פרחה. היה לה קשה להגיע בזמן מוקדם לבית ספר, מאוד קשה, הייתה רצה בשדה, ולכן היא שינתה בנועה, במקום נועה הייתה כמו עגל של טל, ממש ברגע האחרון היא שילתה, לפני שהספר האחרון ירד לדפוס, נועה שטפה את פניה בטל, כי היא לא הספיקה לרחוץ פנים. אז היא רצה מכנרת לה, בבית החינוך המשותף בדגניה, אבל היא פרחה בבית ספר. נכון שזה בזכות המורים האלה. היא הזכירה את שושנה ועמידב ישראלי, בתמיד בנשימה אחת עם ההורים שלה.
מאיר ורבקה ספיר, הוריי, הם באו מווילנה, והייתה ילדות מאוד, מאוד מאושרת בקיבוץ, מכיוון שהם הגשימו חלום, הם בראו עולם. כל הקערה הזאת שנקראת עמק הירדן, זה היה מגרש המשחקים שלנו, זה היה ארגז החול שלנו. וממש דרך כפות הרגליים ראינו איך זה הופך לגן עדן, איך אבנים הופכות לדשא, איך משתנה הכל. וזה השתנה בעבודת יד של האנשים האלה.
באיזה שלב סבתא שלך, סבתא רבקה, מבחינה בזה שהבת שלה היא לא בדיוק הטייפקסט הקיבוצי?
אני חושבת ממש מאז שהיא נולדה. בשלב מסוים אמא אספה מכתבים שסבתא וסבא התכתבו ביניהם, כי סבא תמיד היה בחוץ בכל מיני שליחויות, והיא מדווחת לו על נומי הקטנה. איך היא מבחינה באור הירח, משתקף בכל מיני מקומות, השפה שלה, איך היא כבר מדברת. היא הבחינה בגיל מאוד צעיר, שהילדה מאוד מיוחדת. את עניין החקלאות, אחר כך היא הבינה קצת יותר מאוחר, כי הגווניות התייבשו לפני שהיא שתלה אותם, זה היום ונורא. וסבתא גם הייתה עם משטר. אז באמת נורא מעניין, גם אישה עם סתירות. מצד אחד, באמת דורשת מעצמה ומאזולת ללא גבול,
היא הייתה אחראית בעצם על גן הירק.
גם על גן הירק, אבל בכלל, היא עבדה בהצטיינות.
חקלאית.
היא הייתה עובדת מצטיינת, כן. את כל מאודה השקיעה בדבר הזה. אבל הבינה שאמא שלי שם לא תצלח. אבל מגיל מאוד מאוד צעיר.
ומה היא עשתה כדי לנתב את דרכה?
היא הבינה שצריך לדאוג לחינוך המוזיקלי, ואמא אמרה, אני חייבת לה את חיי המקצועיים. היא אמרה את זה כל חייה.
השיגעון הגמור, ממש עם הראש בקיר, לארגן פסנתר שעומד עד היום בקיבוץ, הפסנתר שאני קיבלתי במתנה.
בת כמה היית?
הייתי בת 6, קיבלתי מתנה מתיירים מאמריקה, שבאו למשק ופגשו אותי, ואימא הראתה איך אני שרה או מין דבר כזה, איך אני רוקדת. אז כך שהאישה הזאת חתרה בתוך המציאות הזאת ש... לא היו מונחים למציאות הזאת פסנתרים בראש, נגיד. והיא אמרה, כן, צריך. ככה היא קידמה אותי, ממש בשיניים ובציפורניים.
היא כן הייתה חריגה בזה שהצליחה להביא פסנתר, בשנות ה-30 של המאה הקודמת, לעמק הירדן שאין בו מה לאכול.
אבל היה ביניהם קונפליקט.
הרבה מאוד, זה. כן, גם שם היה קשר מאוד מאוד מסובך.
תסבירי.
הייתה אהבה גדולה, הערכה גדולה, הכרת תודה של אמא כלפיה, אבל דרישות אינסופיות. טוב, חקלאות, חקלאית היא לא תהיה. אבל מה עם הסדר והניקיון? ניקיון אולי היה בסדר, אבל סדר לא היה.
היו רגעים שאת חשבת שהיא דומיננטית מדי?
כן, אני סבלתי נורא. אבל אני נשכתי את בשרי בשיניי. אני זוכרת רגע שהיא שאלה אותי, נעמי, לא קשה לך, את רוצה שנפסיק? והכל בתוכי צווח ממש, כן, אני רוצה שנפסיק. וכלפי חוץ אמרתי, לא. אני לא רוצה שנפסיק, מכיוון שהיא בכל זאת הורישה לי משהו מהנחישות שלה. הכרת המטרה, שאם יש מטרה, אז מותר לסבול בדרך וצריך לסבול בדרך, אני יודעת. זה היה גם אז מאוד מאוד מקובל, שלא הכל הולך בקלות, ושזה כבוד להתאמץ. וצריך להתאמץ, מסביב כולם כל כך מתאמצים.
ואם ההתמרדה, התמרדה, יש קטעים ממש קיצוניים, בגיל 16 נמאס לה מהשיער שלה, אז היא עשתה קרחת. מאוד נחמד להורים לראות את הילדה ככה, עושה דבר כל כך קיצוני.
להורים החלוצים.
כן, ושהיא לא כמו כולם, והיא אחרת. אז שוב, זה גם להבין אותה, וגם להבין שהיא לא מסתדרת עם מה שהם יצרו שם. הם יצרו את זה במו ידיהם. היא מאוד העריכה אותם על זה, אמא. היא אמרה, הם ממש בוראים גן עדן משממה.
אבל בעצם האינדיבידואליזם בארבע, זאת אומרת, הצורך להיות מי שהיא, ולא כמו כולם בקבוצה, וליצור, כאילו, אני חושב שבאופן כללי, יוצרים פחות יכולים לחיות חיי...
נכון, אבל תראי, יש תופעה שלא המצאתי אותה, כבר כתבו עליה הרבה. בקיבוצים צמחו הרבה מאוד אנשים יוצרים. מתוך המסגרת הקשה הזאת.
נכון, ולכולם לא היה קל שם.
לא היה בכלל קל לאף אחד.
כן.
לאף אחד. ובכל זאת הייתה איזו סביבה תרבותית, כי חלק מהערכים שלהם זה לבנות חברת מופת ותרבות מופת. זה היה להם חשוב, לכל הקיבוצים, כשהם הוקמו. ואימא, עם כל האינדיבידואליזם שלה, מגיל מאוד צעיר, היא בעצם שליחת ציבור, ילדה בת שש, שמלווה את השירה בציבור בקיבוץ. היא תמיד תיארה את זה שהיא יושבת עם הגב לאנשים, והיא מרגישה אותם.
התפקיד שלי... הטבעי היה מין לעבור לפני התיבה, נגיד, כן? לשיר בשביל כולם, עם כולם, ולהוביל את השירה ככה בכף ידי הקטנה וזה. אז הדברים האלה הם מעצבים אותך חזק מאוד.
וזה חלק מההסבר שלה לשירים שהפכו להמנונים.
ויש נקודה בזמן שבעצם הסבתא הזאת, סבתא שלך, סבתא רבקה, אמא של נעמי, צריכה ממש לעמוד מול הקיבוץ, ושם היא מקבלת גם תמיכה של חברה.
נכון, אבל סבתא במקרה הזה אמרה, את המאבק הזה את עושה לבד. אני נאבקתי בשבילך עד עכשיו, אמא בת 18, מלחמת השחרור. הדבר הכי לא מתאים זה שמישהו ירצה לממש את עצמו, לצאת ללימודים, לממש את כישרונותיו ועוד מוזיקה. אבסורד גמור. ממש בעיצומה של המלחמה, אמא מרגישה שמקומה כבר לא כל כך מתאים שם, היא רוצה לצאת ללמוד, באמת אבסורד. והאספות, שתי אספות, כשלו, אמא לא הצליחה לשכנע את הקיבוץ. באספה השלישית, מי שבאמת טיטטה את הקף, זאת שרה מיירוב, שזמן קצר קודם איבדה את שחלה, את בנה גור, בקרב בסג'רה, וכולה לובשת שחורים. היה ברור שגם האספה השלישית לא תאשר את הלימודים האלה, ואז היא קמה וזעקה, אתם רוצחים את הילדה, לא פחות. אנשים קיצוניים בכנרת, אין פחות מרצח. אתם לא מבינים שזה הייעוד שלה, תנו לה ללכת. ואז אף אחד לא העז לצאת נגד שרה. ואמא יצאה ללימודים בלב כבד.
בתקופה הזאת של הלימודים בעצם רבקה כותבת לנעמי את המכתב?
כן, בתקופת הלימודים, כשאמא יצאה במצב רוח קשה, המלחמה עוד נמשכה. החללים המשיכו ליפול. היא למדה שנה אחת בתל אביב ושנתיים בירושלים, ומשם, מהתקופה הזאת, יש מכתבים מאוד מאוד משמעותיים משני הצדדים. בתקופה הזאת, סבתא כותבת לה את מכתב העידוד הזה, זה יצירת ספרות.
יום העבודה נגמר, וירדתי לכנרת, לענות על מכתבך, ילדתי הקטנה. קשה לך שם עכשיו, בעיר בת לומדת, קשה כמו שקשה תמיד בכל התחלה. רוח מתחילה לעלות, וכבר סוער הים, כמו שסוערת נפשך שהיא נפש אומן, ובלב הים פתאום,
וזה באמת הגדולה גם של המכתב וגם של השיר של אריאל, כי כמו בשירים רבים אחרים, גם אצלו, הסיטואציה הזאת משותפת לכל כך הרבה אנשים, להורים, לילדים, לאנשים שרחוקים מהבית, הנה שוב אנחנו חוזרים להיות רחוקים מהבית, וזה מעודד. מה שאת עושה עכשיו, ועוד בפרספקטיבה של שנים, הוא נחוץ, הוא חשוב, וזה ערך מרכזי במשפחה שלנו.
מה יעשה הדייג? מה הוא יכול לעשות? כדי שהסירה תגיע אל החוף, יש רק דבר אחד שיעמוד בסערה, אם הוא יוסיף מטען לבטן הסירה. זו ילדתי התשובה, גם לי שערת נפשך, הלימודים שלך הם המטען על סיפונך, כאן פועלים עייפים כבר צמאים לשיר שלך, אבל את עוד צריכה לחתור דרך כל הפוגות של בך.
גם אני התכתבתי איתה, והייתי מחכה למכתבים שלה. אבל מעבר לזה גם השיחה העברית, וגם לסבתא היה הומור, הייתה אישה מרתקת. אז באמת היא הייתה אימא די תובענית כלפי אימא שלי, אבל הרבה פחות לשני הילדים האחרים, רותי קוויאנקלה, וסבתא הייתה נפלאה. אני זכיתי בזה יותר מכל הנכדים שלה, כי הייתי נכדה יחידה 7 שנים, והייתה במיטבה. היא התמסרה לי באופן באמת ברכות, ושום דבר מהקשיחות שהם מספרים עליה מפעם. זה לא שלא נתקלתי בזה. נתקלתי בזה כשהייתה מדברת על אנשים אחרים, על מה שקורה להם החברים, הייתה אומרת הכל בפנים, אף אחד לא סבל את זה. אני ידעתי מגיל צעיר שהיא כזאת. וגם הייתה תמיד אומרת על כל הערכים המוחלטים האלה, לא ימינה ולא שמאלה, וזה חשוב וזה לא חשוב. אבל כלפיי, רק רוך, רק דבש.
אם אנחנו חוזרות לדבר על האימא הלא שגרתית שנעמי הייתה, ועל הדברים שזכית להם, או שגם סבלת מהם כילדה.
חלק מהעניין בין שתינו, שהיינו מאוד 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 קרובות, זה הבדלי הטמפרמנט בינינו, שהם היו ממש טרגיקומיים. זאת אומרת, זה היה כזה היפוך. אני גם מאמינה היום במבט קצת יותר בוגר שלא לומר קשיש, שאני גם, ברגע שהבנתי שיש הבדל, או אפילו לא ממש הבנתי, אז נהייתי עוד יותר כזאת, כי אני לא רוצה להיות כמוה. כי ההפכים התחדדו עד כדי כך, זאת אומרת, היא מחליטה מהר וגם מתחרטת, אז אני לא אחליט מהר, אז אני עוד יותר לא אחליט מהר. וזה היה מוציא אותה מדעתה, כולל על דברים שלי שלא קשורים אליה.
כן.
אני רוצה ללמוד משהו. לוקח לי 3 שנים להחליט. והיא אומרת, אני אבעט לך ב... ישבן, שלא לומר תחת. גם תחת היא ידעה להגיד.
ילדה ברבור היא בת 22, מוצאת לה עוד ברבור, מוצאת לה כן, אל תוך הסוף מתרחקים השניים, והם סורטים משאול הדין במים, והאגם שלנו מתרוקן.
ההבדלים האלה היו קיצוניים, הם היו מצחיקים, אבל הם היו גם פחות מצחיקים, כי בעצם מזה נובעות השקפות עולם שונות, הסתכלות שונה על אנשים, שיפוט אחר.
גם בפוליטיקה הייתם בשתי עמדות שונות, נקרא לזה.
בהחלט, בהחלט, נכון. ואני חושבת שזה קשור.
תסבירי.
השקפת עולם קשורה למזג. ליכולת, נגיד, אני רואה תמיד היא הייתה עושה ממני צחוק, וגם הבת שלי עושה. זה הולך עם תנועת ידיים, מצד אחד, מצד שני, מצד אחד, מצד שני. לפעמים רק צד אחד צודק, זה מה שהייתה אומרת. ואני הייתי אומרת לה, אבל אמא, יש גם צד שני, במציאות. זה לא משהו שהמצאתי. הארץ הזאת, יש עוד אנשים כאן. על הכיבוש היינו מתווכחות, במקרה הטוב מתווכחות, במקרה הרע ממש רבות.
וזה היה נגמר ממש בדמעות?
זה היה נגמר ברירה מאוד. בשנות ה-20 שלי וה-40 שלה, שהיא הייתה בשיא הפעילות שלה וההחצנה הפוליטית, נקרא לזה שלה, גם בכתב, גם בעל פה, וגם בפועל. וגם אני התפתחתי לכיוון שלום עכשיו, דאז, והיא גוש אמונים, אין קצוות יותר קיצוניים בתקופה ההיא. מאשר הקצוות האלה. אחר כך התורים שלה בעיתון, שהתפייסתי איתם בשלב מאוד מאוד מאוחר בחיי.
שהייתה בעצם פובליציסטיקה פוליטית.
מאוד פוליטית, ברובה. כמובן, היו שם גם דברים אחרים, כי הערבוב הוא חלק מהאישיות שלה. אבל לא רציתי לקרוא את זה, כעסתי. את יורה ובוכה, אמרתי לה.
הייתי מהירת חימה בעניינים האלה, והייתי ככה בראש המתרס, ונהניתי לשלוח בוקסים לכל עבר.
את מפרסמת את המדור ביום שישי, מקבלת אחרי זה ריקושטים, ולוקחת את זה קשה. אז מה? לא, לא הסתמו לי את הפה, ואני לא. במבט לאחור, לא הסתמו לי את הפה הזה, הוא מופלא בעיניי, אבל באותו זמן, מאוד מאוד קשה, ויכוחים מאוד קשים, אחר כך...
על אף שבעמדות הפוליטיות, את עדיין מחזיקה בדעות שונות משלה. זאת אומרת, הפער נשמר.
דעות שונות משלה אז, דעות שונות משל אחי היום. זאת אומרת, אנחנו כבר דור שני של ויכוח משפחתי.
כן.
אני משותפת לשני הדורות, כי אני כבר גם כן מהוותיקים, אבל היכולת להישאר משפחה זה דבר שלמדנו ממנה. היכולת לקבל דעות של מישהו אחר שאתה מאוד מאוד אוהב ומאוד מאוד מעריך, זה דבר שלמדנו בבית.
בפרק הזה בואי ננפץ רגע איזושהי מוסכמה שאני חושבת קיימת לפחות בקרב חובבי וחובבות הזמר העברי, שיש תפיסה שעל כל אלה הוא שיר שנכתב מתוך נקודת מבט פוליטית, והסיפור לפחות כמו שאני מכירה אותו זה שהוא נכתב מנקודת מבט אישית לגמרי, ורק שנים אחר כך אומץ על ידי תנועה פוליטית כדי בעצם להילחם על הפינוי מימית, נכון, מסיני.
ובכלל הכירת יישובים, גם בהתנתקות הוא אומץ, שזה הרבה אחרי זה, ואימא כבר לא בחיים ב-2005.
כי זה שיר שאני כל הזמן רוצה להעניק לו מחדש את החיים שלו בזווית הפרטית.
הוא קיבל, okay. הוא קיבל. במציאות של היום אנשים מאוד זקוקים לתפילה הזאת. התפילה הפשוטה, לשמור על הבית, על התינוק, על התינוקת, על המעט שיש לי. לשמור על הבכי היא מבקשת, שזה גם מורשת קרב משפחתית חשובה מאוד. כמו שאתה יכול לצחוק על דברים מאוד עצובים, אתה יכול להיות עצוב כמה ורק מתי שאתה רק רוצה, ולבכות, לשמור על הבכי, אל תתאפק, תבכה.
זה מעניין, כי אצל נעמי שמר אחד המשפטים שאני הכי אוהבת זה השמחה שלי, המחאה
נכון,
שלי.
נכון, גם זה. וגם הכל אפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים, שלשיר זה בעצם גם לחיות.
על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת שמור לי הטוב.
זה נכון שזה נכתב כשיר אישי ולא פוליטי. הוא נכתב כשיר נחמה לדודתי רותי כשהתאלמנה באופן פתאומי. כשהשיר אומץ על ידי מתנגדי הנסיגה אז, אמא בהתחלה כדרכה האמוציונלית אמרה, מה פתאום הם לא ביקשו רשות, ורגע אחרי זה הסכימה. היא לא התנגדה לאורך זמן, הסכימה עם המסר. והרבה מאוד אנשים שאני מכירה ומאוד אוהבת, נגיד מהקצה שאני מזוהה איתו, של המפה, לא רצו לשיר אותו הרבה מאוד זמן, מרוב שהוא אומץ על ידי, וכמו שאת אומרת, אנשים באמת האמינו שהוא נכתב כדי לצאת נגד עקירת יישובים. יכול מאוד להיות שגם בכתיבת השיר זה לא היה מנותק לגמרי. השיר נכתב ב-1980, ופעמי הנסיגה כבר היו. אולי לא מומשה באופן מלא, אבל הם כבר היו. זו תקופה שהיא החליטה כבר לא להתבטא פוליטית.
אבל כן אפשר לומר שהטריגר המיידי היה האירוע המשפחתי.
מאוד ברור, מאוד ברור. זה נכתב ממש זמן קצר מאוד אחרי שהדוד שלי המקסים אברהם, היפה מבחוץ ומבפנים, אבא לארבעה ילדים קטנים, והבעל האוהב של דודתי רותיק מת באופן פתאומי. הם נסעו לטיול והם חזרו בלעדיו. זה ברור שזה רותיק. אבל תמיד משהו באמירה מאוד אישית, מדבר גם על משהו כללי, ולאו דווקא על עקירת יישובים. משהו בתחושה הזאת של אל תיקח לי את המעט שיש לי, שאנחנו רואים אותו גם היום. אנחנו רואים את אנשים שבאמת נעקרו מביתם, לא כי מישהו פינה שם את השטח בתמורה למשהו. הם נעקרו מביתם, בצפון, בדרום, הם גולים מביתם, הם רוצים השיבני והשובה, הם רוצים לחזור הביתה. על מה הם בכלל מבקשים? על הגן, על החומה. רוצים להגן על המעט שיש לי.
ואז
היו לנו סימנים.
מה היו בינינו, סימנים?
למשל, מקום מאוד מאוד רועש, שאנשים צועקים בו מדי, היא הייתה אומרת לי בשקט, שקה לי, שקט כבר לא יהיה פה.
ותגידי משהו על היחס של נעמי לכסף, הקיבוצניקית שמוצאת עצמה בתל אביב.
הקיבוץ הוא רק חלק מהתמונה וגם חלק מהתירוץ. הקיבוץ כתירוץ. זה חרוז לא רע, אבל זה לא עיקר העניין. היא פשוט במסגרת היצריות והקיצוניות, היא באמת, חלק מהחשק שלה זה היה לקנות. זה חלק מהאישיות היצרית שלה והשמחה והפראית שלה. זה כמו לאכול, זה כמו לצחוק, זה כמו תשוקות אחרות, זה נעמי. במבט לאחור באמת היא לא יכלה להיות אחרת, אבל הבעיה הייתה באמת שהיא צריכה לפרנס גם ילדה וגם את עצמה, בתקופה מסוימת. ובאמת עד שמרדכי לא נכנס לחיינו, היה בלגן גדול גם כשהיה כסף. היא לא ידעה להחזיק אותו בידיים או באיזשהו מקום. וכשמרדכי הגיע והיה מגיע צ'ק מאקום, שהיום זה כבר לא בצ'קים, הוא היה לוקח את זה מהדואר, מראה לה את זה מרחוק, מנפנף לה, ואומר לה, תשכחי מזה, אני שם את זה במטמון, אני שם את זה במטמון, והיא אומרת לו, זה לא מטמון, זה דמיון. אבל הוא הצליח לשמור עליה.
תגידי, אבל ללי, יש משפטים שהם משפטי נעמי, שאתם ממשיכים לומר אותם במשפחה, מה הם?
בוודאי. מישהו עושה משהו היום ונורא, עליו דווקא במשפחה, זה כלפי חוץ יותר.
כן.
בלי שמות כרגע. עושה משהו היום ונורא, ולאחר כך הוא מתנצל. עכשיו, בדרך כלל ההתנצלויות הן די עלובות, כי אנשים אומרים, אני נורא מצטער, אבל בכל זאת אתה היית לא בסדר, ובכל זאת אני הייתי צריך להגיד את זה, הם לא באמת מתנצלים, אז היא תמיד הייתה אומרת, אל תסריח ואל תסליח. שימושי, נכון?
מאוד.
אחר כך יש מישהו, בלי שמות, שהוא מדבר נורא, 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 נורא יפה, אבל הוא תסי פיפס של בן אדם.
כן.
כן? אז הוא תינוף את צופים.
ויש משהו שאת מתגעגעת אליו באופן מיוחד?
מאוד. גם לדברים האלה, לשנינות, לחוכמה, ליכולת שלה, למרות שהיא עסוקה בעצמה וביצירתה ובחייה, להפנות את הקשב למישהו אחר, פה אנחנו מגיעות לחברות גם. לזה אני נורא מתגעגעת. באקטואליה, אני נזכרת בה בלי סוף. בלי סוף. העולם לא פשוט ו... הכי מסוכן זה כאן, כל מקום בגלובוס יש לי אצבע בדייסה. סיירת עולם באמת, כי העולם הוא מקום לא פשוט, הוא מתנדנד בין רשעות לטיפשות, כי העולם מסוכן ואני הרפתקן, והכי מסוכן זה כאן.
כי העולם הוא מקום לא פשוט, הוא מתנדנד בין רשעות לטיפשות, העולם מסוכן, ואני הרפתקן, והכי מסוכן זה כאן.
תגידי, ללי, יצא לך לסגור עם אמא של החשבון על איזה אמא היא הייתה, ועל הילדות, ועל הבוימיאניות, ועל הנוודות שהייתם? זאת אומרת, אני שומעת בקול שלך שבפוליטיקה את עדיין סוגרת איתה חשבונות.
בוודאי, אני ממשיכה להתווכח.
אבל, אבל באישי.
אומרת לה, אמרתי לך.
ובאישי?
באישי, לשמחתי הרבה, היו לנו המון שיחות על זה, שום דבר לא נשאר בתוך הקרביים.
מה היו התגובות שלה?
היא אמרה, אני עשיתי הכי טוב שיכולתי באותו זמן, וזאת אמירה שאין אחריה שום ערעור. הדברים שדיברנו, אמא בצנתור, אחרי הצנתור אסור לזוז. לזוז, שוכבים ככה. לא שהיא זזה כל כך הרבה, אבל הייתה שמחה אם היו מרשים לה לרדת מהמיטה. טוב, אנחנו יושבות שם, מדברות, קודם כל קראתי אז את סיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז, זה היה מספרים שקראנו ביחד, עוד נקודת מפגש מאוד מאוד משמעותית, ספרים. דיברנו על כל מיני דברים שלא דיברנו מעולם, כי באמת מה נעשה, גמרנו לדבר על עמוס עוז ועל הילדות שלו ועל אימא שלו, אז עכשיו אנחנו. אז זאת הייתה למשל שיחה נורא נורא מוצלחת, אחרי שדיברנו על הדברים הכואבים, תמיד בא איזה צחוק גדול, כי זה גם מצחיק, חלק מהדברים מצחיקים. התחשבנתי איתה בלי סוף, אבל אמרנו את זה. אז זה היה בחוץ. על הגירושין דיברנו. בסדר, אמרתי, נפרדתם. למה נפרדתם כל כך רע? אפשר לעשות את זה אחרת. אני באמת עשיתי את זה אחרת. כלקח. אני לא רוצה ככה, אני רוצה אחרת. והיא מאוד העריכה את זה, למרות שהיא לא הבינה איך אני מסוגלת, אמרתי לה, אני שתה קרח ואני עומדת בזה, זה השתלם לי. אדם שאומר בעצמו, עשיתי כל שגיאה אפשרית, ואת יודעת את זה הכי טוב, מה אפשר עוד להגיד אחרי זה? נגמרו המילים.
לחבק אותו.
כן, חזקנו ידיים, וגם ידענו שהזמן קצוב. גם צחקנו שם, לא רק בכינו. אריאל אמר לה, אמא, אני רק חושב מי יבוא לשבעה, אולי תחכי קצת. זה ההומור. בייחוד שביניהם, דרך אגב, זה עוד דמיון ביניהם, שהומור שחור, משחור, אצלי בכל זאת יש לו גבולות.
איזה שיר של נעמי הוא הכי נעמי בעינייך? הוא הכי היא?
קשה, קשה, קשה. השיר שאני חושבת שהוא פסגת הפסגות בעיניי, הוא לשיר זה כמו להיות ירדן. שהוא גם המילים לחוד, גם המנגינה לחוד והביחד, והוא שיר שהוא, אני מאמינה. כן, זה שיר של אמונה וגם נבואה, שאחרי השיריה באמת נשארו ומפקים להם, ומבחינה אומנותית אני חושבת שהוא פסגת הפסגות. אני בוכה מהשירים המצחיקים והעליזים.
כמו?
אני פשוט מתייפחת משיר השוק. הרשתו ואכול ושמח ביין, איזה שמחה. אז זה תמיד אני, ההספרי הזה, אחר כך השורה, חיים יפים, כדאי לכם לחיות, משנינו יחד תחת מטריה אחת. היא כל כך שמחה וכל כך עושה לי את הגעגוע. אני מתגעגעת לכלילות הזאת, לשובבות הזאת, לתעוזה, לאומץ, היא הייתה אישה מאוד אמיצה. יש שיר נהדר שנקרא שיר הליצן, שר אותו במקור שלמה וישינסקי, וכל פעם שקוראים על שמה משהו, אני נזכרת בשיר הזה, זאת שורה נורא מצחיקה והיא עושה לי לבכות. דוגמה, הבית האחרון, ביום שידומו בימות הבידור מקולי, הידוע מאוד בציבור. עכשיו תראי, זה לא עצוב וכבר אני פה. אנא אל תזמרו לי, תראי אותי. ביום שידומו בימות הבידור מקולי, הידוע מאוד בציבור. אל נא אל תזמרו לי שירי השכבות. וגם אל תקראו על שמי רחובות. כי כל המדליות המוזהבות לא שוות שתי בדיחות טובות. זה אמא.
ללי, אני רוצה להודות לך. ממש, על הזמן הזה ועל הסיפורים הכל כך יפים. את רוצה לומר משהו?
מה נאמר? שיריה מפקים להם. זה ככה. והם כל כך רלוונטיים עכשיו.
לשיר זה כמו להיות ירדן, אתה מתחיל למעלה בצפון, צונן צעיר שוצף ומתחצף, אתה שומע ציפורים בסבך, וכל אחת מהן ציפור גן.
הירדן.